מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס.
אהלן חברות וחברים, מה שלומכם? אנחנו בפרק נוסף של מחוץ לקופסה, משפט בפשטות, פודקאסט משפטי. היום אני לבד, בלי השותף שלי, עורך דין ליאור פיק, אז רק אני כאן, עורך הדין שירי וייס, ואני רוצה קודם כל להגיד לכם, קודם כל איזה כיף להיות כאן איתכם היום, ואיזה כיף שאתם מגיבים ושואלים ושולחים לנו כל כך הרבה פידבקים, תקשיבו, זה פשוט לא מובן מאליו, וזה באמת באמת משמח אותנו, אתם שואלים אותנו המון שאלות, ואתם שולחים המון פרגונים, בעצם התחלנו את הפודקאסט הזה כדי להעביר מהידע שלנו אליכם, זה עושה לנו טוב שזה עובד, שאתם מאזינים, שאתם נהנים. אז היום הרבה הרבה שואלים אותי, הייתה כתבה של האקונומיסט שדרגה את הערים היקרות בעולם, ולאור מעליית מחירי הנדלן ועליית המחירים בכלל, אז הוצפנו בשאלות בעניין הזה, ממש, באמת. הרבה שאלו אותנו לגבי השכירות לטווח ארוך. אז אנחנו כן נדבר היום, אני כן קצת אעשה סדר בעניין השכירות לטווח ארוך. אז בשבוע שעבר, כמו שאמרתי, פרסם מגזין האקונומיסט את דירוג הערים היקרות בעולם. ותל אביב דורגה במקום הראשון. אז בעצם תל אביב היא העיר היקרה בעולם, בהתאם למדד כזה או אחר, שגם עליו אני תכף אדבר. אבל בוא נתחיל מזה שהשקל מאוד חזק. זה אחת הסיבות, המטבע שלנו הוא מטבע חזק. כאילו מרגיש לי שהכתבה הזו עשתה איזשהו באז, כי הרבה מדברים עליה והרבה שואלים אותי עליה. אז קודם כל, בוא נדבר על ההשוואה. ההשוואה של מגזין אקונומיסט זה לעיר ניו יורק, זה הדבר ראשון. לצורך הדירוג אקונומיסט בודקים 200 מוצרים. אוקיי, 200 מוצרי צריכה, מחירי הנדלן לרכישה לא נבדקו פה, רק מחירי השכירות, ובכלל יכול להיות שהמוצרים בכלל שנבדקו לא רלוונטיים לציבור בארץ. למה? כי הם בדקו עלות בתי ספר פרטיים. אני לא חושבת שבארץ יש כל כך הרבה אנשים ששולחים את הילדים שלהם לבתי ספר פרטיים. אני חושבת שיש שאותם מוצרים שנבדקו לא בהכרח משפיעים על עליית המחירים בארץ. בדקו עלות עוזר או עוזרת בית אישיים. גם פה אני לא בטוחה שתל אביב יש בה כל כך הרבה עוזרים אישיים. בכל אופן, מדינת ישראל, תל אביב היא בעצם העיר שמטווה את המחירים. היא מטווה את המחירים, בייחוד בנדלן. עליות המחירים יתחילו בתל אביב, אחרי זה הם ימשיכו לשאר הערים, אחרי זה נשמע אותם בשאר הערים, בהתחלה כמובן במעגל הראשון שצמוד לתל אביב, וככה זה עובר הלאה. אבל עליית מחירים בדרך כלל מתחילה כן בעיר תל אביב, בייחוד כשמדובר בנדלן. תל אביב היא בעצם גם מרכז ההייטק, היא מתפתחת, היא העיר הנחשקת ביותר לצעירים, כולם רוצים לגור בתל אביב. נראה לי שאלה בעיקר הסיבות לעליית המחירים בתל אביב, ולזו שהיא באמת כל כך יקרה. כן צריך לשים לב שהתשתיות בעיר חייבות רענון וחידוש, הפקקים, מי שנכנס לעיר לאחרונה או מי שגר בה בוודאי יודע, המשרד שלנו ממוקם ברמת החייל, ואם אומרים לי להיכנס לתל אביב, אני יודעת שאני צריכה לפנות שעה לכל כיוון, כי הפקקים מטורפים, כל פעם סוגרים רחוב אחר, בגלל כל הרכבת התחתית, מאוד 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 לא קל להיכנס או לצאת מהעיר. אבל אין ספק, המחירים שעולים, הנדלן בעיר שנהיה יקר, אנשים כמעט לא יכולים להרשות לעצמם לקנות נדלן בתל אביב. באמת, זה נהיה באמת מחיר פר מטר מאוד 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 יקר, וזה מגביר את האי שוויון, זה מגביר את התסכול, וזו אחת הסיבות שאני כן החלטתי היום לדבר על השכירות לטווח ארוך, שכן יכולה אולי לאפשר למי שלא יכול להרשות לעצמו לרכוש דירה, נדלן, כל דירה או בית בתל אביב. אגב, לא רק בתל אביב, יש שכירות לטווח ארוך בתל אביב, יש שכירות לטווח ארוך ברמת השרון, יש בכל הארץ שכירות לטווח ארוך, ואפשר לגור במסגרת פרויקטים כאלה. זה פרויקטים שמקבעים בעצם את דמי השכירות לתקופה ארוכה, ומבטיחים ככה, אנחנו מבטיחים את עצמנו, כל מי שגר שם, מפני עליית מחירים. אני האמת מכירה הרבה אנשים שגרים בסחירות לטווח ארוך, גם בתל אביב, גם ברמת השרון. אני כבר אגש גם לדבר על היתרונות בפרויקטים האלה, אבל כן צריך לשים לב שמי שנכנס לפרויקט סחירות לטווח ארוך, יכול להיות שענן לעניין רכישת הדירה. מה אני מתכוונת? בעצם השנים עוברות, הפרויקטים הסחירות היא לחמש שנים, לעשר שנים. בזמן הזה אתם בעצם מרגישים בטוחים, באיזשהו מקום יש לכם איזושהי קביעות, ולא קניתם, לא קניתם נדלן בכל הטווח הזה, מה שסביר להניח שהמחירים כן יעלו בתקופה הזו. נכון להיום מחירי הנדלן הדירות מזנקים ביותר מ10% בשנה, כאילו זה המון. אז כן צריך לשים לב שבתקופת שכירות כל כך ארוכה, סביר להניח שהמחירים כן יעלו משמעותית, והסוחרים כאילו בפרויקטים האלה שלא רכשו דירות, עלולים בעצם לפספס את הרכבת או את הדירה שהם כל כך רצו. נבחרי הציבור לא ממש מבטיחים לנו ירידות מחירים, אנחנו רק שומעים הפוך, שהמגמה היא לכיוון מעלה, לכיוון עליית מחירים. אז זה כן, אני חושבת, מאוד מאוד חשוב להבטיח את עצמכם באיזושהי דרך, ולא להיות שעננים בגלל שיש סחירות לטווח ארוך. הביקוש לרכישת דירות גדל ומעלה את המחירים משמעותית. יד שנייה, דירות מקבלן, הביקושים עולים, עולים, עולים. המכרזים של הקרקעות שמתחרים כל כך הרבה חברות קבלניות גדולות במשק, מתחרים כמעט על כל קרקע שמתפנה, וככה הם בעצם מעלים את המחירים, כי כל אחד מציע מחיר קצת יותר גבוה, קצת יותר גבוה כדי לזכות במכרז. אז המחירים עולים, המחירים במגמת עלייה. עוד דבר בעניין הזה, אגב, זה המדד. סחירות לטווח ארוך צמודה למדד, וממש חשוב לי להעביר את הנקודה הזו פה. כי המדד עלה משמעותית מאז הקורונה. בשנתיים האחרונות הוא בזינוק מטורף. צריך לבדוק לאיזה מדד מוצמד הסכם הסחירות. כי מדד תשומות הבנייה, למשל, כולל חומרים, מוצרים, שירותים שדרושים לצורכי בנייה. מוצרים האלה באמת התייקרו, קבלנים לצורך הדוגמה מצמידים למדד. כלומר, אם אני הולכת ומייצגת היום רוכש מקבלן, הוא יעשה הכל כדי לקבל את רוב הכסף כמה שיותר מאוחר, כי כל הכסף שלו מוצמד למדד, הוא יודע שהמדד יעלה, וככה בעצם הוא יקבל יותר עבור כל דירה, וזה עוד דבר שמעלה את מחירי הדירות. הקבלנים, אין להם שום בעיה לדחות להם תשלומים, תבקשו מהם 20-80, כלומר 20% בתשלום בחתימה, ו-80% תשלום במסירה, רוב הקבלנים שאני עשיתי איתם עסקאות, אין להם שום בעיה לתת את האופציה הזו, זה כאילו מקל על הקונה, כי הוא משלם רק 20% היום, ועוד 80% בעוד כמה שנים, אבל זה מעלה לו משמעותית את מחיר הדירה, בייחוד לאור המדד שעולה. אז בסחירויות לטווח ארוך, הם אומנם דמי הסחירות קבועים, אבל הם צמודים למדד. וכאן צריך לבדוק לאיזה מדד הם מוצמודים, כי שוב פעם, מדד תשומות הבנייה עולה ועולה משמעותית. אז כן, סתם, אם אתם קונים דירה מקבלן, וזה לא בפרק הזה, אני אדבר גם על זה, אבל שימו לב להצמדות, שימו לב לתשלומים, ושימו לב לאן אתם יכולים להגיע בסכום הדירה, כשרוב הסכום שאינו משולם בהתחלה. עוד סיבות להעלאת מחירי הנדלן, הן אינסופיות, אבל אין ספק שהבעיה הגדולה היא המחסור הגדול בשוק, בכל הארץ, בדירות להשכרה. ואז הביקוש לרכישה שוב עולה, כי אנשים לא מוצאים לעצמם דירה להשכרה, אז הם אומרים, טוב, אז נקנה, ואז הם קונים אפילו משהו קטן, ואז עולה הצורך לסחירות לטווח ארוך. בלי קשר לענייני הנדלן עצמם, הסחירות לטווח ארוך זה לא קונספט שהומצא רק עכשיו, זה קונספט שקיים בכל העולם, בכל הערים בעולם, זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל. אצלנו רק מתחיל לתפוס תאוצה, ויש כאילו בגלל זה מספר שאלות שעולות בהקשר של הפרויקטים האלה, אבל שימו לב, סתם דוגמה, בגרמניה, 60% ממשקי הבית בגרמניה, בכל המדינה, הם חיים בסחירות, 60%. זה המון, המון, המון. בברלין, רק בברלין, שיעור הסוחרים עומד על יותר מ-80%. הרשויות בגרמניה, הם למעשה מעודדות ויוצרות את המצב של סחירות לטווח ארוך. יש להם חקיקה שמגבה את זה, יש להם חקיקה ששומרת גם על המזכירים, על בעלי הנכסים, אז גם כאן התחילו בעניין הזה, התחילו לראות את היתרונות שיש בעניין הזה. אל תשכחו שיש גם לאנשים קושי לגייס הון עצמי, המחירים עולים ועולים ועולים ועולים, ונורא קשה עכשיו למצוא 30% הון עצמי כדי להשלים את התמורה, ובעצם הבנק מבקש בדרך כלל 30% הון עצמי ששולם. סכומים עולים, אז 30% הון עצמי נהיה סכום מאוד מאוד משמעותי. בקיצור, יש המון המון סיבות, אפילו כמה קרנות ריט להשקעה בפרויקטים של שכירות לטווח ארוך. יש את קרן הקונה, אם אני לא טועה, שפועלת בתחום הדיור להשכרה, היא רכשה עשרות דירות לצורך זה. סתם, קחו לדוגמה משפחה שרוצה חדר נוסף בדירה. הרי בעקבות הקורונה המון רוצים עוד חדר, אם זה חדר עבודה, אם זה מרפסת. אנשים שחיים בלי מרפסת ופתאום הבינו שהם חייבים קצת לנשום אחרי הבידודים, אחרי הסגרים, אז הרבה רוצים עוד חדר. למעשה קיימת אפשרות למי שרוצה לעבור מדירה של 3 חדרים לדירה של 4 חדרים, ככה הוא משפר את הדיור שלו, זה פתרון מצוין עבורו, הוא מזכיר את הדירה שבבעלותו, כלומר את 3 חדרים שבבעלותו, הוא שוכר בשכירות לטווח ארוך דירה בת 4 חדרים, ואז הוא בעצם משמר את מה שיש לו וסוחר לדווח ארוך, כך שדמי הסחירות שלו נשמרים. יש גם שחושבים שבדרך הזו אפשר רק להרוויח, כי במבט לעתיד הוא רק ירוויח, כי הסחירות הרי תעלה, כך שדמי הסחירות בדירה שבבעלותו יעלו, אבל הדירה שהוא סוחר תישאר באותו הסכום, חוץ מהצמדה כמובן. את זה ימים יגידו, אנחנו נראה. אז ככה, כפי שאמרתי קודם, לרוב מדובר בפרויקטים לסחירות שנע בין 5-10 שנים. סכום דמי השכירות נקבע מראש, עם חתימת ההסכם, נשאר קבוע, הדבר היחיד שמשתנה הוא הצמדה, שאת זה צריך להשלים, דמי השכירות צמודים במשך כל שנות השכירות, יש בכל תקופה עושים התחשבנות כזו או אחרת, וצריך להשלים את דמי ההצמדה. זה בעצם היתרון המשמעותי ביותר בפרויקטים האלה, באמת שכירות לשנים רבות, לרוב מול חברה קבלנית או יזם, לא מול אדם פרטי שמחר החליט שהוא לא מחדש איתכם את הסכם השכירות, הבן שלו חזר מחול, הבת שלו התחתנה, בא לו לעלות את דמי השכירות ב-30%, לא בא לו עליכם, אין לכם את העניין הזה בכלל, אתם לא נתקלים פתאום במצב שאתם חייבים לפנות את הדירה, אתם לא חייבים פתאום לחפש דירה אחרת, הרי גם כל מעבר כרוך בהוצאות, מעבר דירה כל כמה שנים כרוך בהוצאות, כל שנתיים, צורך העניין, זה מתווך, זה התאמת הנכס, זה לצבוע בנכס שאתם עוזבים, זה להתאים את הנכס שאתם נכנסים אליו לצרכים שלכם, זה לקנות אם צריך ריאות כזה או אחר, זה להתאים מדיח אם צריך לתוך מה שמובנה למדיח, כל מיני דברים שעולים כסף במעברים. בפרויקטים של השכירות לטווח ארוך, אתם מבטיחים לכם תקופה יחסית ארוכה ומשמעותית, שאין בה שינוי, אתם לא משנים. עוד יתרון בפרויקטים האלה, שהם לרוב ממוקמים באזורים של משפחות, אזורים מתפתחים, שיש בהם גנים, יש בהם בתי ספר, לרוב מדובר במספר בניינים, אפילו מגדלים, ברמת השרון אני יודעת שזה, אני חושבת, יותר מ-10 קומות, 10, 15 קומות, 12 קומות, משהו כזה. רוב הפרויקטים הם בנו גם בין הבניינים, גינת משחקים גדולה לילדים, יש מלא משפחות, זה כמו משפחה אחת מאוד 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 גדולה, יש חדר משחקים פנימי לפעמים בבניין, יש חדר אופניים, יש המון המון יתרונות בבניינים, בגלל שהם חדשים, הם מאוד, הבנייה שלהם נוחה, מאוד מאוד נוחה למשפחות עם ילדים. הפרויקטים האלה למעשה מאפשרים לכם לגור, להמשיך לגור באזור שלרוב תרצו להישאר בו, להמשיך לגדל בו את הילדים שלכם, הדירות לרוב כוללות חנייה צמודה, מחסן, הבניין לרוב ברמה טובה, מעליות, כל תוספת שהקבלן או היזם בעצם בחר להוסיף שם, בין אם זה ג'ימבורי ובין אם זה חדר משחקים כזה או אחר, יש בבניין הזה, והוא גם יוצר איזשהו סוג של חיי חברה, חיי קהילה, שזה גם משהו שהוא מאוד 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 חשוב לצורך איכות החיים, והוא גם מייצר נוחות לילדים, נוחות למשפחות. עכשיו, משהו שממש ממש חשוב לי להגיד, כי גם את זה שואלים אותי המון, מה אני נכנס עכשיו לתקופה, לא רוצה להתחייב, 5 שנים, 10 שנים, לא בא לי, אני לא רוצה, כאילו מה אני צריכה את זה, מה אני יודעת מה יהיה איתי עוד כמה שנים, אז לא, לרוב בהסכמי הסחירות האלה, יש לכם נקודות יציאה פעם בתקופה, אם זה פעם בשנה, אם זה פעם בתקופה מסוימת, לרוב מה שאני מכירה זה פעם בשנה, בהתראה מראש של מספר ימים שקבעתם, שחתמתם בהסכם, אם זה 60 יום, אם זה 90 יום מראש, אתם באים, אתם מודיעים, ואתם יכולים לעזוב את הסחירות, ולהמשיך הלאה, לאן שאתם כן חפצים לעבור. עכשיו, היתרון הוא, והיופי פה, שאתם יכולים להודיע את זה לחברה או ליזם, בעצם למזכיר. אבל זה לא, זה חצידי. הוא לא יכול לבוא מחר ולהגיד לכם בהתראה של 60 יום או 90 יום, מה שלכם כן מותר, שאתם צריכים לפנות. וזה מאוד מאוד נוח, זה מקנה תחושת ביטחון, זה פשוט נותן איזשהו באמת ביטחון למקום המגורים שלכם עם המשפחה שלכם. כמובן, אם הפרתם את ההסכם, אז ברור שאתם כן יוכלו להזיב אתכם מהדירה, אבל אני לא מניחה שהמאזינים שלנו הם המפרים. אז תקופת הסחירות בעצם בהסכמים האלה היא באמת קבועה, אם זה 5 או 10 שנים, היא לא ניתנת להערכה, כלומר בסוף התקופה, אם תרצו להאריך את ההסכם, תצטרכו להיכנס לתנאים החדשים שתציע החברה, אחרי 10 שנים שנגמר ההסכם, אם יש לחברה תנאים כאלה או אחרים, אתם תצטרכו לעשות איתם את המסע ומתן מחדש, אם יש רשימת המתנה, תצטרכו להיכנס לרשימת המתנה, אני לא יודעת מה, כל מה שכל חברה והתנאים שלה, אגב, כל הדירות בבניינים האלה מיועדות להשכרה. אי אפשר לרכוש. אתם לא יכולים לבוא ולהגיד אחרי כמה שנים שאתם רוצים לקנות דירה כזו או אחרת. לא. הדירות, כולם, כל הבניין הוא להשכרה. לעניין התחזוקה בבניינים האלה, בדרך כלל יש חברת ניהול שמתחזקת את הבניין. אחריות לתיקונים לרוב די זהה לסחירות רגילה, כלומר בלי סביר שנובע משימוש רגיל לתוקן על ידי החברה. אם אתם כמובן עשיתם בזדון, אז אין ספק שזה משהו שאתם תצטרכו לתקן. לגבי הבטוחות, ממה שאני נתקלתי, ראיתי שהבטוחות די זהות לבטוחות שאני הייתי ממליצה עליהן לכל בעל נכס, ערבות בנקאית, שטר חוב, צ'קים לרשויות, חברת חשמל, עירייה, ספקי המים. הדבר היחיד שכן שונה בערבויות של שכירות לטווח ארוך, מה שאני ראיתי, שבחישוב גובה הערבות, לוקחים בחשבון גם את דמי הניהול החודשיים. וככה הם מתווספים לגובה הערבות, ומגדילים את הערבויות הניתנות על ידכם, על ידי הסוחר לטווח ארוך. כלומר, השכירות הרגילה, ממוצע הערבויות, הוא גובה דמי שכירות, נגיד, מוכפלים ב3, כאן, בפרויקטים של טווח ארוך, אז הם מוכפלים או ב3 או ב2, אבל זה לא רק דמי השכירות, זה גם דמי הניהול. אז זה כן מגדיל את הערבות הבנקאית. מעבר לכך, חוזה הסחירות די דומה לחוזה רגיל, החברות טוענות שהוא לא בר שינוי, אבל אני נתקלתי כבר בכמה שינויים שניתן לבצע בהסכמים האלה, דייר חלופי הם לא תמיד מסכימים, שימו לב לזה כי הם רוצים את השליטה אצלם, אבל יש לכם בעצם את בערך את המקום שאתם יכולים לצאת מזה, אז זה בסדר. עכשיו, עניין המיקוח על הסכם הסחירות מאוד תלוי בפוזיציה. היום הסחירות לטווח ארוך, ממה שאני יודעת, יש להם רשימות המתנה מאוד ארוכות, אז הם הצד החזק, ובעצם החברות או היזם הם אלה שקובעים את ההסכם ואת הדרך, הם מטווים את הדרך. מאוד תלוי בתקופה ובהיצע והביקוש. בכל מקרה, אני באמת ממליצה לפני שנכנסים להסכם לטווח ארוך, כן להתייעץ עם עורך דין, מדובר בהסכם שאתם חותמים עליו, הוא תקף לשנים ארוכות, אתם הולכים להתחייב לשנים ארוכות, אני כן הייתי ממליצה לכם להתייעץ עם עורך דין. עכשיו עניין האחרון שאני כן רוצה להרחיב עליו, זה עניין הזכאות. בנושא הסחירות לטווח ארוך, יש את עניין הזכאות. מי שיש לו זכאות של מחיר למשתכן, יכול לקבל בפרויקטים שהסחירות לטווח ארוך, הקלה בדמי הסחירות. ואני מזכירה לכם שזכאות של מחיר למשתכן ניתן לקבל בתנאים מסוימים וכאלה ואחרים, אתם יכולים לבדוק את זה בגוגל. התנאי העיקרי הוא שאין לכם דירה בבעלותכם, ושזה אתם זוג, או בכל גיל, רווקים מעל גיל 35, אבל כל התנאים מופיעים באינטרנט. בעצם כל אחד יכול להירשם לפרויקטים האלה ולגור בהם, אבל מי שיש לו זכאות ישלם מחיר נמוך יותר. עוד המחיר הקבוע יהיה לו נמוך יותר ל10 שנים. בעצם יש מספר דירות בפרויקטים האלה שמיועדות למחיר למשתכן, וחלק מהם מיועדות לציבור הרחב, זה התחייבות מול הממשלה, זה כבר עניין אחר. וזהו, אז זהו להיום, אני ממש 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 מקווה שעניתי על כל השאלות, כי באמת שאלו אותי כל כך הרבה שאלות על זה, זה פתאום נהיה משהו מאוד 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 מעניין, שאנשים מאוד מאוד רוצים, אז אני מקווה שעניתי לכם על כל השאלות, ומי שלא עניתי לו, כמה בכיף, בשמחה, תפנו אלינו, מה שאתם צריכים, אנחנו נעזור לכם. כמובן שאין שום דבר במה שנאמר פה ייעוץ משפטי, תיקחו ייעוץ משפטי לכל הסכם שאתם חותמים עליו, וזהו, כיף לנו שאתם מקשיבים לנו, תמשיכו לשלוח לנו עוד ועוד שאלות, פידבקים, אתם עושים לנו את היום עם זה, תודה שהקשבתם, ועד הפרק הבא, ביי ביי.